הרב בני לאו.
פרק כ"ז מחזיר אותנו אחורה, אחורה לפרק ה', שם שרנו את שירת דודי לחרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן. אנחנו זוכרים את האכזבה הגדולה, מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעש באושים. ראינו את המשפט הנורא שבה עושה בעל הכרם לחרמו, איך שהוא מסיר את המסוקה והייתה לבערך, הוא יוצר את ההפקר המוחלט, שהכרם הופך למרמס לכל מזיק. אין שום רחמים בפרק ה', יש רק הפקרה מוחלטת של הכרם המאכזבת. וכאן פרק כ"ז מתחיל ביום ההוא, כרם חמר ענולה. יש לנו מענה לתיקון הכרם. אותו דיאלוג בין הכרם לבין הבעלים שהיה במידת הדין בתוך נבואת התוכחה של פרק ה', מגיע כאן להרמוניה, לפיוס, לאינטימיות עצומה של כרם חמר ענולה. כרם חמר במובן של כרם מלא יין, מולה ויקב לעשות ענבים ויעש באושים, כאן יש כרם חמר, כרם חמר, כרם שאם אנחנו זוכרים את שירת תאזינו דם ענב תשתה חמר, חמרה זה האדום, היין האדום שהוא מלא 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 בתוך הגפן. מה קרה כאן? קרה כאן בעצם תיקון גדול. אחרי שהיינו בתוך נבואות של לך עמי בו חדריך סגור דלתך עד יעבור זעם, אותה מידת דין שפוקד השם בחרבו הקשה על כל הבריאה שבעצם מנסה להשתלט על העולם, אותה מיתולוגיה קדמונית. עכשיו אנחנו חוזרים אל האינטימיות, חוזרים אל שם השם, חוזרים לא אל המלחמה של האלים, אלא חוזרים אל ההשגחה הפרטית. וכך נראית ההשגחה הפרטית. אני אדוני נוצרה, לרגעים אשכנה, פנפקוד עליה לילה ויום אצורנה. התיאור הוא תיאור של השגחה יומם ולילה. אני השם נוצרה, אף אחד אחר לא ישמור, לרגעים אשכנה. כל הזמן בודקים את מצב ההשקיה, מצב המים, שאין קלקולים, יומם ולילה. הנוטע, אותו בעל הכרם שכל כך כעס על כרמו בתחילת הספר, הוא עכשיו יומם ולילה מפחד שמישהו יפגע בה. וכששואלים אותו למצב רוחו, הוא עונה בפסוק ד' חמה, אין לי. מי יתנני שמיר שייט במלחמה? אפסאבה הציתן היחד, אין לי שום כעס על הכרם. בשיר הראשון, כולו כועס, כולו מתלונן. כאן, חמה אין לי. מה קרה בין השיר הזה לבין השיר הזה? אני מציע הצעה. אני מציע להכניס בין פרק ה' של שירת הכרם הראשונה לבין פרק שלנו כ"ז שירת הכרם השנייה. אני מבקש להבליע עוד שירת כרם אחת, אבל הפעם בשירה האמצעי הזאת אני מציע להשמיע פרק מתהילים, תהילים פרק פ', ששם אנחנו שומעים דווקא את הכרם שמביע את התחושה שלו ולא את בעל הכרם. הפרק בפ' בתהילים, למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, מתאר איך שרועי ישראל נוהג כצון יוסף, אותו אלוהים לוקח את עמו לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. פסוק ד' שם בפרק פ' אומר, אלוהים השיבנו, האר פניך ונבשע. יש פה פנייה אל האלוהים, מידת האלוהים, שאומר, אנחנו מבקשים, השיבנו, האר פניך, נבשע. יש פה מצוקה, ועדיין איננו יודעים מהי המצוקה. ואז זה מתחיל. הפרק נכנס פנימה לחוויה של גפן ממצרים תסיעה. אתה אלוהים, לקחת את הגפן, אותה גפן, אותו כרם שאתה מספר עליה בפרק ה', שאתה לקחת ונתת את הסורק, מאיפה הבאת את הסורק הזה, אומר תהילים פי? אתה לקחת את הגפן ממצרים. אנחנו היינו עם של מצרים. היינו עם של מאות שנות מצרים. ואתה החלטת ברגע מסוים שהגיע עת לטעת אותנו באדמה אחרת. אז הנה, גפן ממצרים תסיעה, תגרש גויים ותתאה. אתה הכנת את האדמה בארץ כנען, אתה גירשת את מי שגירשת, ונטעת אותנו על אדמה שלך. פינית לפניה, ותשרה שורשיה, ותמלא ארץ. אנחנו הכרם, בהתחלה, כשנתת אותנו, מילאנו את הארץ. כסו הרים צילה, וענפיה ארזי אל. אנחנו גדלנו, וטיפחנו ענפים, והצל של העץ שלנו כיסה את כל הארץ. אתם רואים את סוכות הגפנים היפהפיות שלצילם יושבים ומתענגים בימי הקיץ. תשלח קצירי האדים ואל נהר יונקותיה, אתה רואה איזה יופי השורשים ממלאים, חזקים, גפן פוריה, גפן בריאה, ופתאום אנחנו, הכרם, פונים אליך, אדון, ואומרים, היי, למה פרצת גדריה? וארוע כל עוברי דרך, יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה יראנה. מה קרה לך? אתה נתת אותנו, אתה הצבת אותנו על האדמה שלך, ופתאום פרצת גדריה. אתם זוכרים את פרק ה? אתם זוכרים את הבעל הכרם שאומר מה אעשה, כשהוא פונה ואומר מה אעשה לכרמי, מדוע קיוויתי לעשות ענבים ויעס בושים, ואז הוא אומר לנו, אני אגיד לכם מה אני אעשה, אני אפקיר את כרמי, אני אפקיר אותו למרמס קול, והנה הכרם צועק, היי, למה עשית את זה? למה פרצת גדריה? ועכשיו אנחנו צועקים אליו ואומרים, אלוהים, צבאות, שובנה, הבט משמיים וראה, ופקוד גפן זאת. אנחנו מבקשים, תשים עיניך עלינו, אנחנו מתחננים. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. אנחנו אומרים, בבקשה, לא נסוג ממך, תחיינו, ובשמך נקרא, תן לנו אפשרות, תן לנו הזדמנות. זוהי שירת הכרם לדודה. זוהי השירה הגדולה שלא נמצאת בספר ישעיהו, אבל אפשר לשתול אותה, פרק פי בתהילים, בין פרק ה' של שירת הכרם הראשונה, לבין פרק כ"ז של שירת הכרם השנייה. יש צעקה גדולה שהכרם פונה ואומר, תן לנו הזדמנות, אדוני, אלוהים צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשע. והנה הגענו לפרק כ"ז, ביום ההוא, כרם חמר ענו לה, ענו לה, יש מענה, אני השם נוצרה לי, רגעים אשכנה, חמה אין לי, אני רוצה אותה, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי, אני לא רוצה לעזוב אותה לרגע, ואיך הוא מסיים את הפסקה הזאת, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל, ומלאו פני תבל תנובה, ממש כמו הבקשה של הכרם, אני מחזיר אתכם להיות משורשים עמוקים עמוקים בתוך הקרקע, והענפים שלכם שוב יתנוצל, ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. זוהי ממש נבואת פיוס, זוהי נבואת השגחה, זה נבואה שמבקשת להחזיר חזרה את העם שכל כך כל כך הוקה הביתה. והנה הוא מסיים, ביום ההוא יחבוט אדוני משיבולת הנהר עד נחל מצרים, שיחבוט הכוונה היא כדי ליצור את אותה חוויה שאפשר להחזיר את אותם עובדים מכל העולם, אז לוקחים את בדרך של השרת העצים, אם רוצים להוריד זיתים מן העצים, אז חובטים בזית, ואז הזיתים משתחררים מן העץ, והקדוש ברוך הוא כך חובט משיבולת הנהר, זאת אומרת ממסופוטמיה ועד נחל מצרים, אתם תולוקטו לאחד אחד בני ישראל, הוא יאסוף אתכם אחד אחד, ביום הוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, הנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. כשמידת הרחמים תשתלט על העולם, כשהפיוס יגיע, כשההשגחה הפרטית תתעצם, כשהאינטימיות תחזור לעולם, אז אחד אחד לא מבטרים על אף אחד, יום קיבוץ גלויות יתקע בשופר גדול, אין מקום שלשם ההשגחה הפרטית לא תגיע. מהנידחים בארץ מצרים והעובדים בארץ אשור, בכל רחבי העולם ילוקטו אחד אחד וישובו להשתחוות בהר הקודש בירושלים.